אתן ואתם מאזינים לפודקאסט מבית רדיו מהות החיים.
מה שלימד הבודה עם דלי גבוליניץ ודוקטור נעמה אושרי.
שלום לכם. שלום דוקטור נעמה אושרי.
שלום, שלום דליק.
היום אנחנו, אתה בוא נתחיל אחרת. תראה, אחת הבעיות שלי שהיו בפחות בשנה, שנתיים הראשונות שלמדתי בודיזם, הייתה איזושהי תחושה שמוציאים לי את הוויטמינים של החיים.
כן.
זוכרת את המשפט הזה שלי?
בעצם שלך, פשוט שמעתי אותו כל כך הרבה, עד שיצאו לי גם
הוויטמינים. אף אחד לא יכול להביא דימויים כאלה, מרחיקי לכת. אבל הרעיון הוא שמנסים להביט בדברים ככחותם, להתבונן בדברים ולא להיכנס אליהם, לזהות ולא להזדהות. והשאלה היא נעמה, האם אתם לא עושים את כל הכיף של החיים בהתנהגות המופתית הזאת שלכם? איפה ההתרגשות, הסבל, הכוח, העונג האינסופי? איפה?
כן.
אתה מתענג, הוא אומר, לא להצמד. לא להצמד, כי אחרי עונג יבוא סבל. אתה סובל, אומר לך, אל תלך עם זה עד הסוף. תתבונן בזה, כדי שלא באמת תסבול. ובעצם יש איזה סירוס רגשי. אני עושה פרובוקציה, אני יודע, מכוונת, יש לי חלק מהתשובות, יש לי, אבל עכשיו אני שותק ואת מדברת.
מה התשובות שלך?
את מתחילה ככה.
אתה רוצה פרובוקציה, הנה, בוא נעלה את הוויטמינים.
לא, אין לי תשובה, אני פונה, ברגעים כאלה אני פונה לדוקטור נעמה אושר, הוא אומר לה,
אז קודם כל, נורא יפה שעשית לנו, מפלגה, כאילו, מה אתם עשיתם לי? כאילו, זה כבר התפלח.
הפרדה.
הפרד ומשול, ואז נכנס לזה מישהו שיכול, דרך אגב, דרך ההפרדה הזאת, גם להמריץ את הנפרדות שלי, ואז אני חוזר להיות מתנגד לסיטואציה, והנה, שלום, ברוך הבא, החזרת לי את עצמי דרך מישהו אחר. ככה, בסוגיים ובצחוק. תראה, זאת לא שאלה מצחיקה, וזה גם לא שאלה פשוטה, והיא גם שאלה מאוד עמוקה. פעם באחד השיטוטים שלי בנחל פגשתי מישהו, הייתה לי איזו שיחה, ישבנו ככה, דיברנו על החיים ועל הבודיזם וזה, והוא העלה את אותה טענה שאתה מעלה אותה, פתאום אני נזכרת בשיחה הזאת, והוא אמר לי, נכון שאני הולך עד הקצה, נכון שאני, זה כמו לשתות ולא לעצור אחרי כוס אחת, אלא לגמור את כל הבקבוק. ונכון שיהיה לי hangover כזה של הפעולה שאני עושה, אבל אני, בניגוד אלייך, הוא אמר את זה, אפילו יותר קיצוני ממך, אני מוכן לקחת את כל החבילה, הכל כלול, בין הקיצון הזה לקיצון הזה, כולל ההקעות אחר כך, הוא לא דיבר על שתייה, הוא דיבר על זה באופן מטאפורי, אבל אני לא מוכן להסכם הזה שנקרא דרך האמצע, נגיד, לא מקובל עליי. איך אני אחווה דרך האמצע אם אני לא אנסה מה קורה בקצוות? כן, נגמלתי לא שתיתי כלום, אם אני רוצה לדעת לשתות במידה, אני לפחות צריך ואני מוכן לקחת על זה אחריות, והוא אומר, במובן הזה אני עכשיו שואלת, אני מוסיפה שמן למדורה של השאלה שלך, והוא אומר, אני מוכן לקחת על עצמי את המקום הזה, כי יש בו יותר ויטליות וחיות, מאשר המקום שהוא מיצוע או רגיעה, או שלוות נפש, או השתוות הנפש, או בהירות, או צלילות, אני רוצה את המקום הרוגש הזה, הוא אפילו, ואני לא יכולה להאשים אותו, כי התרבות שלנו, היא תרבות של יצירה מתוך כאב, של אם אתה מחובר חזק לרגשות שלך, תגיע, תביע אותם עד הסוף, ותלך לדברים עד הסוף, את הסופניות הזאת שיש בה, זה הליכה אל הקצה. אנחנו רואים את זה גם באופן חיצוני. הוא כשלעצמו אומר, אני מוכן לעשות את כל המעגל, וזה באמת העלה בי הרבה שאלות. כי בסופו של דבר, אם הוא עושה את כל המעגל, לא נעים לי לשאול, ומה אחר כך? עוד פעם תשתה כדי לעשות את כל המעגל, ועוד פעם, זאת אומרת, גם אם אני לא הבודה ואני אומרת לו, תשמע, נו 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 לך, אל תלך אל הקצוות, תלך אל האמצע כי יותר טוב. אני לא רוצה אני לא רוצה שזה יעשיח, שהוא יקבל את מרותי, כאילו, את המרותו של מישהו שלכאורה מדבר בשמו של הבודה, אבל לאן זה הולך אחרי כל המעגל הזה? זה הולך לעוד מעגל, וזה הולך לעוד מעגל. יש משהו מחלה, אנחנו הרבה פעמים מדברים על שימור האנרגיה הרוחנית, יש משהו מחלה בהליכה הזאת לקצוות. אל הארמון ואל היער, אל הרהב, אל האנרגיה, אל הפרץ, אל הזעם מצד אחד, והצד שני זה ההתכנסות, ההתמעטות, החורפיות שדיברנו עליה בהזדמנות אחרת, הדיכאון, ההתכנסות הסגפנית, יש משהו מחלה בעצם ההליכה עד לקצה. וקשה להתווכח עם זה. אני חושבת, יש לי הרבה שאלות במקום הזה, אני רוצה אולי להוסיף עוד שאלה אחת, לפני שאולי נפתח את זה לעוד ממדים. אני חושבת שיש טעם והיגיון מאוד, גם יופי, במסע של הבודה, והרבה חוכמה. הוא היה בארמון, הוא באמת היה נהנתן גדול, אפשר להניח, לא היה חסר לו דבר, בחומר וברוח ונשים והכל. ואחר כך הוא לקח על עצמו, גזר על עצמו הסתגפות מאוד מאוד מחמירה.
גרגר אורז אחד ביום.
גרגר אורז אחד, זה
אגדה, כן.
כן, לפי הזה, וזה אומר משהו שהוא היה באמת, והוא כמעט הגיע, כן, שהוא עזב שם את החבר'ה, אמרו לו, אבל עוד רגע, עוד רגע, אתה כמו החמור הזה שבורדיה.
כן.
והוא חווה את הקצוות בגוף שלו, בחוויה שלו, בחקר שלו, כי הייתה לו שאלה, והשאלה הייתה איך אני נחלץ ממשהו. אם הוא היה מבין שהאפשרות שלו להיחלץ מהסבל, או להפסיק את הסבל שלו, אוקיי, לא להיחלץ אפילו לחדול מסבלו, אם זה היה קשור בלהיות בארמון, אז הוא היה נשאר בארמון. זה לא עוד מהארמון הביא לו, וזה גם לא עוד מהיער. כלומר, הוא עצמו התנסה וחקר את הקצוות האלה, ובסופו של דבר, המחקר שלו הוביל אותו למקום אחר, שהוא שדה רחב מאוד שנקרא דרך האמצע, שבו אפשר לומר, אני שוכן גם בשלוות נפש וכו'. אני לא מונע, לא מזה ולא מזה. הוא חקר את זה, וזאת הייתה מסקנתו. כשהוא ארז את זה, והגיש לנו את זה, בני האדם שבאו אחריו, במשך אלפי השנים, זה נשמע כמו ציווי. כמו שציווי שאתה שאלת, למה את לוקחת לי את הארמון שלי, ולמה את לוקחת לי את היער? היער זה כל אותו מקום שאני לא רוצה דברים. אני זועמת, אני זה. זה לא רק מקום של צהל אולי. אם לוקחים את האמירה הזאת של הבודה כתרגול, הוא בא ואומר, זה מה שאני ניסיתי, וזה מה שאני יודע, וזה מה שאני יכול ללמד על סמך חוויותיי, גם האינטלקטואליות. אני לא נותן לכם את זה כמו עצה. אני רוצה להזמין אתכם לחקור. לכן השאלה הזאת היא חוזרת אליך, אם תרצה, כשאלת מחקר. מה מביא לך הנחת הזה, ההתפרצות הזאת, ללכת אחרי היצרים, הגרנדיוזיות או ההפך, הדיכאוניות, מה זה משרת? ואם אתה מבין מה זה משרת, אתה לא, זה לא מחבא אותך, זה לא מוריד לך את הוויטמינים, אתה מבין שאולי, אם אתה מנסה, ואם זאת המסקנה שלך, שהוויטמינים שאתה צריך לא נמצאים בקצה הזה, וגם לא בקצה הזה.
אני אגיד לך מה, ההתנגדות היחידה שלי, זה שאת מביאה אותי לאזורים שהם כמעט בלתי אפשריים.
רדיו מהות החיים.
מהות החיים.
24 שעות ביממה.
היינו באמצע השיח, על כשאני במתקפה חזיתית נגד הבודיזם, שבעצם לוקח את הוויטמינים של החיים, כי הוא לא מאפשר לנו לסבול עד הסוף, להתענג עד הסוף, הוא אומר לנו, בואו תהיו אי שם באיזשהו מקום, שבשפה הבודיסט, בשפת הדהרמה קוראים לו, השתוות הנפש, להיות בדרך האמצע, ולי יש עדיין איזשהו סוג של התנגדות לעניין הזה, ואולי, תראי, אולי בעצם הבודיזם הרבה יותר חכם מזה. כי אם אתה מסתכל על על סיפורי הבודה, אתה מוצא שם סיפורים שהולכים על הקיצון ביותר. קחי את הסיפור של גוטמי. גוטמי מתחילה את הסיפור, אישה בשם גוטמי מגיעה לבודה עם תינוק מת בזרועותיה, אתה עושה ניסים, שמעתי, תחיה אותו. והוא לא טורח להסביר לה, תשמי, ילד מת, אין מה לעשות, אלה הם החיים. הוא שולח אותה לכפר סמוך ואומר לה, תביא זרע חרדל מבית שלא היה בו סבל. והיא כמובן עוברת מבית לבית, וכל הזמן היא עוברת את התקווה המיותרת, הסבל המיותר הזה, הוא מוסיף לסבל לסבל כדי למצוא בית ואין בית כזה. והיא שווה אליו, היא מבינה, היא שווה אליו, אחר כך הופכת להיות סוג שמטפלת. כלומר, יש את הסיפור, כדי שהיא תגיע לדרך האמצע, היא צריכה לעבור סבל קיצוני מעין כמוהו עוד שנייה, כי יש סיפור יותר נורא. של אבא, שהוא ממש מדבר בשפה שלנו, של אבא שמגיע עם הילד שלו, ושוב מבקש את הבודה להחיות, והבודה אומר לו, תשמע, כל הסבל בחיים שלנו, הוא נמצא אצל האנשים שיקרים לנו, שחשובים לנו. כן, שם נמצא הסבל. וזה מעצבן נורא. זה מעצבן נורא.
אז תראה רגע, השתמשת באמירה, בודה שולח אותה לסבול, נכון? הוא עשה מעשה אכזרי, הוא שולח אותה לסבול, ככה אמרת.
גאולה דרך הביבים.
אני רוצה רגע אחד להסתכל רגע על האמירה הזאת שלך. הוא לא שולח אותה לסבול. הוא מבקש ממנה להתבונן בסבל שקיים. אתה מבין? כשהוא אומר לה, לכי מדלת לדלת, הוא לא מכניס אותה לגיהנום ומעורר בה סבל, במובן של משהו שהוא עושה לה. הוא לא הורג אותה, הוא לא פוצע אותה, הוא לא מחולל סבל. הוא מבקש ממנה להביט ולראות ולהיחשף ולגעת ולהיות במגע עם העובדה שיש סבל. האם זה מעשה קיצוני, או שזה מעשה שהוא אומר, אתה, כמו שעושים בטיפול רגיל, כלשהו בעולם שלנו, המערבי, יש דברים שאתה לא רואה, והם דברים שאתה לא רוצה לבוא איתם במגע, כי הם מפחידים אותך וכו', ואתה שם אותם בלא דעתך, בלא ידיעתך, בלא המודעות שלך, תוכב אותם לאיזשהו מקום עמוק בתוכך, ואתה צריך לדלות את זה משם, כי זה מפחיד אותך מדי, ואז אתה עושה את זה בתוך תהליך שמור ומוגן וכו'. וכשאתה רואה את הדברים הללו, משהו מותמר בך. והוא שולח אותה באופן שנראה לנו אכזרי, לראות משהו שקיים, אבל הוא לא מחולל הסבל, הוא מבקש ממנה לבוא במגע, לדעת, דעי את הסבל עד תומו. זה המקום. והידיעה, המהלך הזה הוא מהלך פדגוגי, אם תרצה, מהלך תרפויטי, הוא מהלך מלא בחמלה. הוא לא גורר אותה דרך, לא יודעת מה, שורף אותה באש ואומר, את רואה שזה חם, לא. הוא אומר, תראי, תפגשי. ועל הדרך הוא גם מאפשר לאנשים האחרים שלא ראו אותה, כי הם חרפו וגדפו אותה כשהיא הייתה ברחובות והיא צעקה. תראו אותם. הבודה שולח אותה אליהם, והם נדרשים לראות אותה. גם אותם הוא מחנך, או אותם הוא מבקש לראות את הסבל. המפגש התרפויטי מתחיל בלראות את הסבל. ואין דבר קיצוני בלראות את הסבל. זה bearing witness, זה ממש טכניקה של להיות עד. וכשאתה עד, אתה מזהה את זה, אבל אתה לא מזדהה עם זה, כי אתה חייב את האחר כדי לעשות את האפשרות לעמוד שם במקום שהוא דרך אמצע. אני מכיר את החוויה הזאת, היא לא שלי. אתה מכיר את זה מהתיאטרון. דיברנו על זה הרבה פעמים, העמדה הזאת שאתה בוכה וקורא לך, די עם הקוראז' ככה עם כל הלב, אבל אחר כך הולכים לשתות קפה, זה לא אתה. זה מקום שאם לא תהיה שם בשיחה, לא תהיה שחקן טוב, אבל זה גם לא אתה בעת ובעונחת. זה קצת דומה וקצת רחוק. מה שאני רוצה לומר זה שהמסע הזה של הבודה בעיניי הוא לא מסע קיצוני, הוא מסע אמיץ של הוראה שמוכנה לא לוותר. או לא להגל פינות, ולא להגיד, אוקיי, בואי, תעברי את התהליך הזה, ושתהי מוכנה, נראה לך עוד דברים. לא, זאת אומרת, יש את זה בעולם, בבקשה, צאי ותפגשי, ועוד דבר שהוא עושה, זה הוא נותן ביטחון בקשר שיבצר לאורך הזמן. אתה יודע, אתמול אנחנו מקליטים עכשיו את המלחמה, וגם מתוך זיקה לדברים שקורים במלחמה. אני חושבת שאתמול היו כמה כתבות שמאוד מאוד רגישו אותי. בחור צעיר שחזר מהקרב ואיבד את מאור עיניו, ופגש חונך שהתעבר במלחמת לבנון השנייה. ובחור צעיר אחר שאיבד את רגלו, שהוצמד לו חונך, שעבר את אותה חוויה. ולכאורה האיש הזה יגיד עוד פעם לעבור את הכל, ולא רוצה לראות את זה שוב, ולא רוצה לחוות. אבל הדינמיקה הזאת של הנגיעה בסבל, היא לא בקצה של האקסטרים. לא לכאן ולא לכאן. זה לא מתנגד לזה, וזה לא נתפס בזה. זה מוכן לשהות בזה. וזה המקום המאוד מיוחד שמאפשר מרפא. קבוצות של נשים שהבעלים שלהם, בני הזוג שלהם הם בשדה הקרב, פתאום יש להם על מה לדבר. הדבר הזה, שאני מוכן להיות שם, גם בידיעה שיש את זה לאחרים, זה שדה ריפוי מאוד מאוד גדול.
אני רוצה לדבר רגע אל לב המאזינים, כי יש לנו שיח, אני משחק תפקיד, כי אני, התשובות כבר למדתי הרבה שנים, אבל אני רוצה, אני חושב שזה יובל עידו טל, והספר שלו מבוא לבודיזם, שבתוך אהבתו לממתקים, מדבר על שוקולד.
כן.
ושוקולד, אני חושב שגם מאזיננו יבינו את זה היטב, בעיקר אלה, רובם אלה שאוהבים. הנה. אוי, נעמה, נעמה. אלה שאוהבים שוקולד.
כן.
עכשיו, אתה לוקח חתיכת שוקולד, ומניח אותה בפה, ונותן לה להתמוסס, והעונג, הוא מופלא. ואז מתחשק לך לקחת עוד חתיכת שוקולד.
עד העונג הבא, כמו שאומרת.
עד העונג הבא, בדיוק, עד העונג הבא. עכשיו, אתם אומרים, תשים לב מה קורה לך. אתה לוקח ואתה נצמד, אתה משתוקק, אתה רוצה את הדבר הבא, וזה, ככה בדיוק גם מתמכרים לסמים, אתה לוקח את הזה, אתה חייב או לא להתחיל בכלל, או לעצור, ללמוד לעצור, לראות מה שקורה לך. ואתם את תענוג השוקולד של כל החבילה, אתם מונעים מאיתנו.
כל אלפי החבילות.
כל אלפי.
מתי זה נעצר? אתה יודע, זה נוגע בעברית, זה דווקא יפה, יש את המקום הזה של הסיפוק, הסיפוק הפיזי, הסיפוק בטעמים, הסיפוק של החושים. המילה סיפוק, קשורה גם בהסתפקות, שזה ההפך. הסיפוק רוצה עוד, וההסתפקות אומרת די. יש שם את הספק ששואל, אתה מסופק או אתה יכול להסתפק? ואלה, זאת מידתיות שהיא חשובה מאוד, שהיא לא מקצצת את הכנפיים, היא מבקשת שתאכל, ומבקשת שתעשה את כל מה שאתה עושה באהבה ובתאהבה, אבל יש משהו בתוך התנועה הזאת, של הג'וסיות הזאת, של החושים, שאם היא לא, עם איזו עירות לזה, היא באמת מאוד מאוד מייסרת. אני חושבת ש, אתה יודע, בקוסמולוגיה הבודיסטית, או בתפיסה של הנפש הבודיסטית, בגלגל החיים, מה שנקרא, הגלגל הטיבטי של החיים, יש שמתאר את התנועה הזאת של הנפש, ותנועה בין העולמות, מהעולם הזה לעולם אחר, יש שישה עולמות, זה נקרא, שישה עולמות שהם גם שישה מצבים פסיכופיזיים, או יותר נכון מצבים רוחניים. אתה יכול להיות במקום של אל, זאת אומרת שאתה חושב שהכל מגיע לך, ושום דבר לא נוגע לך, והכל קיים תמיד, איזשהו עיוורון. אתה יכול להיות במצב של גיהנום, שאתה בחרדה מאוד גדולה, או בדיכאון מאוד גדול, או בכעס מאוד גדול, בקור, בחום של הדיכאון. אתה יכול להיות ממלכת הבני האדם, שיש שם איזשהו איזון, או ממלכת החיות, שאתה מתנהל באופן חושני, ואתה יכול להיות גם, או יש עוד ממלכה אחת, אבל מה שהתכוונתי אליה לומר, זה שיש ממלכה אחת שנראית כמו, האיור זה אנשים עם בטן מאוד גדולה, לפעמים גם עיניים מאוד גדולות, ממש איזה משהו תפוח וצוואר מאוד צר. כלומר, הוא יכול לראות דרך העיניים ולהיות בתאווה, וקוראים להם ה-Hungry Ghosts, השדים הרעבים. וזאת חוויה שהיא חוויה של התמכרות, אבל שיש בה את הידיעה שבעיקר של קצה החבילה של השוקולד, קצה הקובייה, שאתה חייב עוד, ואתה בעצם לא יכול להסביע. הבטן השמנה הזאת היא ספק אם זה יש שם האוכל, או שזה נפוח מרצון שיש שם האוכל. אתה לא יכול להסביע את עצמך ממה שיש בחוץ, שאתה מכיל אותו פנימה, אתה חייב ליצור אותו מתוך עצמך.
יש לי הסכמה אחת פה, שיש אנשים עם בטן כזאת, ויש אנשים בלי בטן כזאת. זאת אומרת, יש אנשים שידעו להפסיק, כן, זה דימוי, ויש אנשים שידעו לחדול
אבל לרגע, זה גם, זה לא רק לחדול, לחדול זה צד אחד, זה להגיד, אוקיי, די לי, מספיק לי. הידיעה בין עוד ובין די היא ידיעה מאוד לא פשוטה, לא פשוטה לנו. בכל תחום, אני רוצה עוד או מתי די, אם אנחנו יודעים את המידתיות הזאת, אם מצבנו לא רע. אבל זה כבר גם נכנס לא רק לדעת מתי, אלא גם איזה עמדה יש לי בתוך המפגש עם השוקולד. מהות החיים.
טוב, תקשיבי, סטיבן פולדר כותב נורא יפה על העניין הזה של השתוות הנפש, וכך הוא כותב, מבט רחב וכיף יסייע תמיד להשגת השתוות נפש. להיות מודע לכך שתנאים והתניות יוצרים תוצאות בהתאם, ואף על פי שאנו יכולים להתוות מסלול נכון ולנווט להרמוניה, עלינו לדעת גם להיכנע. והסיפור הטיבטי הבא שהוא מביא ממחיש את זה. שני אנשים הולכים יחד בכיכר השוק האומה, כשלפתע נחתה על גבו של אחד מהם מכת מקל. מי שהתחיל לצעוק על המקל, שאל אותו חברו האם זה הגיוני יותר לצעוק על היד שאוחזת במקל. באמת נכון, אמר המוקב, התחיל לצעוק על היד. אבל למה על היד? כשהחברו עליך לצעוק על בעל היד. פעם נוספת נענה המוקב והתחיל לצעוק על בעל היד. שאל אותו חברו, למה אתה צועק על בעל היד המכה? אולי היה לו יום קשה, והוא לא יכול להתגבר על תסכולו, או שמה אין לו מה לאכול. נראה שעליך לצעוק על התנאים שגרמו לאדם הזה להתנהג כך. החבר המוקב כבר עמד להתחיל לצעוק על התנאים, אלא שאז עצר ואמר, כי אין על מי לצעוק, בעצם צריך לצעוק על כל העולם. נכון, אמר החבר, על כל העולם.
כן, זה סיפור הרבה פעמים שמספרים אותו באבחה אחת של מקל, אתה מבין גם מה זאת ריקות, וגם מה זאת חמלה, כי יכול להיות שבאמת התנאים שלו היו כאלה, שהוא לא יכול היה אלא להקות במקל, אני מכירה את זה בגרסת האיש העיוור שהולך עם מקל, ואז התנאים והנסיבות מאוד ברורים, כי האיש באמת עיוור, מלידה הוא עיוור, או קרה לו משהו, אז מתפתחת חמלה יותר מהר, וגם אפשר לראות את הקשר בין ריקות, ריקות במובן של התנאים כולם חוברים יחד לרגע אחד, ואין שם מישהו או משהו שבאופן בלעדי הוא הכתובת לכל הדבר הזה. זה נכון שהוא עיקה בך במקל, אבל יחד איתו פעלו כל הדברים כולם. והפרספקטיבה הזאת שמאפשרת את השחרור, היא מאוד מאוד חשובה בתרגול, כי בעצם ככל שאנחנו מרוכזים בעצמנו, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, אמרו לי, אני, וגם עצמי, 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 איי, ומי, כל החברים האלה, חיינו הם באמת בסבל מאוד גדול. יש סיפור סיני שהוא בן דוד של הסיפור הזה, אתה גם מכיר אותו אני חושבת, על אדם ששט בסירה בנהר. נכון? מאותו ז'אנר.
ומתנגשת בו, סירה, איש נוהג בסירה הזאת, הוא מקלל אותו, את אמו ואת אם אמו בכללות נמרצות.
הסיסיות ג'וסית.
כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי. אז נאמר, אם הוא היה מתנגש בסירה...
לא, באה אחר כך סירה ריקה, והתנגשה בסירתו, ואז הוא לא אמר כלום.
כן. וככה אנחנו צריכים להסתובב בעולם, ריקים, ולהבין את הריקות שסביבנו.
אנשים ששומעים את הסיפור הזה, אגב הסיפור הטיבטי, אתה רואה, זה אותו רעיון של תנאים ונסיבות, אומרים, אז אם ככה אני צריך לדאוג שמי שמתנגש בי, הוא לא יהיה שם אף אחד. כלומר, אני חייב לכעוס, אם אין אף אחד, אני לא אכעס, אז בוא נעשה שלא יהיה שם אף אחד, כלומר, שהוא יתחיל ויתפל בעצמו. אתה מבין?
דוגמה מהחיים, אני מהלך ברחובות עיר, כשלפתע אני נתקל באבן בשם נסיבות, ואף באוויר, ונופל על ראשי, ומנפץ את ברכיי, ומקלל את האימא של העירייה ושל זה, ואיך הם שמים מכשול בפני מישהו שהוא כנראה איזשהו סוג של עיוורון תקף אותו. אבל מיד, כלומר, אין שם שנייה אחת של איפה אתה, איפה תשומת הלב שלך, איפה עיניך, למה אתה לא מסתכל, למה אתה לא רואה, אלא יש... זה כזה, אבל הנה, זה, על זה אני מדבר, זה כזה עונג שיש על מי לכעוס, זה כזה עונג, ואת זה את רוצה לקחת, את רוצה שאני אסתובב לי בעולם, ברקות, בהשתוות נפש, ואבין שככה הדברים, עכשיו זה ככה, כרגע לא שמת לב, נפלת, בסדר גמור, פעם באה תשים לב, הכל בסדר, אז... החיים יפים, מותר ליהנות הכל.
אל תרגיז את זה. אני רוצה רגע להגיד שיש פה איזה איתות בבלינקר, נשים רגע פה ונחנה כאן בצד הדבר הזה. אתה מתגלץ' מהר מדי לאדישות. לאדישות. הגליץ' הזה ש... לא נורא כאן. לא, כי אז, למשל, מה אכפת לי מהמדרכה, ואני לא אדאג שהיא תתוקן, כי בסדר, אני נפלתי, גם אחרים יכולים ליפול, אם אני יכולה לתרגל, גם הוא יתרגל, למה שאני... זה החלק של הניהיל, של הניהיליזם, של, שלא אכפת לי, של האדישות. אדישות והשתוות הנפש או ראיית הדברים באופן מאוזן, הם קרובים אחד לשני. קצת יותר מדי להיות במקום שבו הכל ככה, יכול להוביל לאי אכפתיות, אם תרצה. איך אנחנו באמצע וכן אכפת לנו? בתוך הסיפור של הסירה, אנחנו לוקחים אחריות שהוא לא מתקיף את האחר ואומר לו, תבוא אתה אליי רק שאתה בלי אגו ואני יכול לכעוס עליך, אבל אז אני אגלה שאין על מי לכעוס. המעשה הזה הוא מעשה אחר שאומר, אני מבין לעצמי שאני צריך להלך כך בעולם. רק מקיומי עצמי במובן של, אם תרצו הכי פשוט, של חוסר אגו. כי מילה קטנה שנאמרת לאדם, שהוא עמוס באגו שלו, יכולה לפוצץ אותו בשעה שאותה מילה קטנה שנאמרת למישהו שריק מפנימיותו, יכולה להצחיק אותו. והשתוות הנפש היא פרי של תרגול, והיא מייצרת מקום שאני יכולה להכיל את הדברים, למשל גם בהומור. סיפרתי לך פעם, אני אפילו אספר שוב למאזינים את הפדיחה של חיי, אני צוחקת, זה לא היה פדיחה אז, אבל... עם ביתי, הבת שלי, אחת הבנות שלי עכשיו מסיימת את התואר השני שלה בפסיכולוגיה חינוכית, אבל היא הייתה, את הסטאז' שלה היא עשתה שהיא הייתה ילדה, והייתה מאוד מאתגרת בהמון בחינות. ו...
מגיע לך.
מגיע לי, בטח, איך אני יודעת בודיזם, היא הייתה מורה. ויום אחד היא אמרה לי, סליחה בעד הביטוי, אבל אני מצטט אותה, חר האימא. וסיפרתי לך את זה? ואז היא תלתה שלט בבית, היא בצבע חום, היא הייתה בכיתה ג' והיא רצתה נורא להרגיז אותי, אז אני אמרתי, אוי, איזה יופי, בואי נשים את זה על המקרר, שכל מי שנכנס למקרר רואה את הדבר הזה, את השלט הזה, כל מי שנכנס הביתה לא תסתכלו. ואמרתי לה, את יודעת, זה לא יפה, אני גם לא רק חריימה, גם מטומטמת וגם טיפשה וגם זה. והלכתי איתה, עד הקצה, במובן של ההיפוך והפרדוקסליות, וזה התפרק לחלוטין, לא ביטלתי אותה ולא כעסתי עליה, וזה לא דבר שאני רגילה, או אני חושבת שאני קוראת פה לאיזה אמירה ככה להתייחסות. אבל זה נאמר בתוך גבולות בטוחים שלי, שזה ממש הצחיק אותי. זאת אומרת, אני הבנתי שהיא רותחת, אבל הדרך שלה, שלי להכיל את זה, זה על ידי אותה התרוקנות של הסירה. אם אני הייתי סירה מלאה שם, זה היה נותן לה נשק להמשיך ולכעוס. היא התמירה את הדבר הזה, אני חושבת, בנטה, בשביל האפשרות להכיל את זה בצורה יצירתית. רבני,
כמה פעמים היא תשתמש בסיפור הזה?
אני חושבת שזה... אמרתי לך שהיא לימדה אותי בודיזם, עכשיו היא... כן, תיקח את זה הלאה, אבל זאת, וזה תרגול, זאת אומרת, כאילו, כמו להסכים לא להיעלב שם, אבל לא בגלל שאתה עושה מאמץ, אלא בגלל שאתה מפרק משהו מבפנים, ואתה נותן לצד השני ללכת עד לאיזושהי נקודה, וזה חוזר לבד.
אני רוצה להקריא שיר של שרון, איך היא נקראת?
זלצברג.
זלצברג, בדיוק. ואולי אני אדבר עליו אחר כך. אני עושה כמיטב יכולתי, מנסה ללמוד מטעויותיי. והיקום הוא יקום של שינויים מתמידים, של עונג וכאב, של הודיה וחוסר הודיה, של כל אותם הדברים, ושם נכנסת השתוות הנפש, כמעין הבנה, של זה טבע כחותם של הדברים.
כן. כן, doing my best, על הוויניקוט, מה שנקרא, good enough mother, good enough דליק, good enough נעמה, חמלה עצמית, אנחנו עושים פה קצת מבחינה דידקטית, לוקחים כמה תכנים ושמים אותם ביחד, דרך האמצע, ריקות, השתוות הלב, זה לא אותם דברים בדיוק, אבל כאילו אנחנו מניחים את זה היום, המורה שבי רגע מסמנת את המתחם.
לא תתבלבלו, אנחנו יודעים בדיוק מה זה השתוות הנפש ומה זה...
אבל כן, לראות עוד אחד את האיכות.
הם כן נוגעים אחד בשני וכן מתחברים ולא שגינו קשות.
לא עניין של שגינו, רק נדייק את הדבר הזה.
מהות החיים.
אתה שלב, תגיד? שיש לך השתוות הלב?
תרם, אבל עוד לא נגמרה התוכנית, אולי זה יקרה בסוף. אני רוצה לצטט את המשורר רילקה שאמר, אין לנו סיבה שלא לפתוח בעולמנו, כי העולם לא נגדנו. יש בו פחדים, אבל אלה הפחדים שלנו. יש בו תאומות, התאומות האלה שייכים לנו. ככלות הכל ובסופו של דבר, אנו קובעים כיצד נקבל ונפגוש את מה שהגורל הועיד לנו. אפשר לפתח אמון על ידי מודעות לאמת, מודעות לכך שהעולם אינו נגדנו, וידיעה שאנחנו יכולים להחליף את האקלים הפנימי שלנו. קשיבות, מיינדפולנס, היא מביאה לנו את השמחה שבפתיחות, והשמחה שביצירת קשר עם אנשים ועם הטבע הסובב אותנו, ובו זמנית אנו מתוודים באמצעותה לכאב הנובע מהסתגרותנו בתוך הפחדים שלנו. אנחנו, וכאן הוא ממשיך, הוא אומר כבר...
רילקה דיבר על מיינדפולנס?
רילקה לא דיבר, לא דיבר. זה סטיבן פולדר, לקח את דבריו של רילקה, ולקח אותם...
כן, תראה, אני רוצה רגע, באמת בסוף התוכנית אנחנו גם מאוד זוכרים בזמן הזה, איפה אנחנו נמצאים ומתי אנחנו משדרים את התוכנית הזאת, בתוך כמעט 120 ימים של לחימה. והקריאה הזאת, האמירה הזאת, היא... אין סיבה שלא לפתוח בעולם, היא מעלה לא רק את השאלה של השתוות הלב, אלא באמת כמה trust יש לנו, כמה אמון יש לנו, כמה אנחנו יכולים להגיד העולם הזה עכשיו, ובתוך כל הכאב שלו, הוא העולם שאנחנו נמצאים בתוכו. במובן זה, אם דיברנו קודם לכן על כיסא גוטמי, זה כמו לא להגיד, אני בורח מזה, או אני תובע בתוך זה. אלא זה העולם. לבטוח בעולם זה קודם כל להכיר בכך שהדברים הם ככה. זה ה-recognize של המודל הזה של Rain. Recognize, accept, inquire and non-self. אני קודם כל מכיר בזה שזה. כן? השתוות מתחילה בעוד פעם הפניית המבט שדיברנו עליה קודם. אין לנו סיבה שלא לבטוח בעולם כי הוא לא נגדנו. זו אמירה בזמן הזאת היא אמירה שקשה, והיא אמירה שכשאנחנו נמצאים בתוך המגננה של עצמנו, אנחנו יכולים לראות, כן, זה כמו שמי שיוצא מהבית חמוש בשריון, פתאום מגלה שכולם נגדו. אבל להיות חמוש זה גם, זאת הצהרה. אני בא להגן על עצמי, כלומר, אתה תוקף אותי וזה מייצר, זה קצת כמו אצל בעלי חיים. איזה מין אמון יש לנו בעולם בשעה שהוא מאוד כואב וגם תוקף אותנו. אנחנו לא רוצה להתבלבל פה ולראות. אבל גם כאן, בהקשר הזה של המלחמה הזאת, הנגדנו בא כי גם אנחנו היינו נגד משהו, וכל זה קשור וכרוך, ומכאן...
והיה גם עיוורון שלנו, תסלחי לי על המבט החילוני, שלקוח מתוך הדברים שלך, שבצד הגבול היו אנשים שהתחמשו ועמדו שם עם מגינים ומוכנים להילחם, ואנחנו לא הבנו את זה.
כן, אבל עוד לפני זה, כמו שאתה אמרת בסיפור עם המקל, ומה הייתה היד שאחזה במקל וכו', כן. לפני זה היה מצב שבו הגענו יחד, אנחנו יחד כרוכים. בצד הזה ובצד הזה, ואלה ככה מרגישים, כי אלה עובדים אצל אלה, ואלה מרגישים נחותים לעומת אלה, ויש פה, זה הולך אחורנית מאוד מאוד. אבל אם אנחנו רוצים להביא מרפא, מתוך עמדה של השתוות, אנחנו קודם כל צריכים ליטול משם את הנגדנו ובעדנו, ולראות שפני הדברים הם ככה, ובעיקר מלאים בסבל. אתה יודע, תיך נתן, שאנחנו כולנו ככה מוכירים, שהלך אגב לעולמו בדיוק החודש הזה לפני שנתיים, והיה בין היתר גם פעיל שלום, גם באזורנו שלנו, נהג להפגיש בין אמהות שקולות מהצד הזה ומהצד הזה. ומה שמפגיש ביניהם זה לא היה העובדה ששתיהם רוצות את האדמה הזאת, אלא הסבל. הכאב המשותף. אין לנו סיבה שלא לבטוח בעולמנו, כי הוא לא נגדנו, אומרת אחת לשנייה. אני יכולה לראות את זה קורה. את לא נגדי ואני לא נגדך. אנחנו נמצאות פה בסבל משותף. יש בנו פחדים, ואלה הפחדים שבנו. יש בעולם פחדים, ואלה הפחדים שבנו. אחת אומרת לשנייה. יש תאומות. אני קוראת את הטקסט שלך שוב. התאומות שייכים לנו. ואם התאומות שייכים לנו, בנקודת המגש או המבט של השתוות הלב, שמוכן לראות את כל הפריזמה האנושית שלי, גם בצד של ההשתוקקות, וגם בצד של הסלידה והאיבה, כי משהו קיים גם בצד השני, כשזה נפגש, אפשר להתחיל לנשום יחד, ואולי לרקום גם משהו שיש בו תקווה.
נורא חשוב שאמר עכשיו לנשום יחד, כי איפשהו הטקסטים שאנחנו אומרים, הם יכולים להגיע עמוק לתוכנו רק בעזרת הטכניקה של הדהרמה שלא הזכרנו אותה אפילו במילה, והיא מדיטציה. משם המקום היחיד שיכולה לבוא הגאולה.
ומדיטציה היא התבוננות והסכמה וקבלה וקבלה סקרנית וחוקרת ומשהו שהוא פתוח אל הדברים כפי שהם, וזאת השתוות הנפש, שהיא לא אדישות בשום צורה, שהיא לא אי נקיטת עמדה, שהיא לא מתחמקת מלעשות דברים בעולם, אלא שיש בה איזושהי ראייה, שאולי אתה יודע דליק אפשר לקרוא לזה, דיברנו באחת התוכניות על העונות השנה, והעונות השנה של האדם, אפשר לקרוא לזה האיכות הזאת של הסבא, או של הסבתא, של האדם החכם, זה שכבר ראה הכל ויכול לעמוד באיזשהו מקום של ביטחון ולחבק את הכאב ולנשום אותו.
ואולי לסיום, יזכר בברכה היפנית שכל כך חשוב שתוגשם אצלנו. אבא, בן, נכד, זה הסדר ואין בלתו.
סבא, אבא, בן. כן.
סבא, אבא, בן.
כן. שזה יהיה סדר ההתפנות מהעולם. ואם זה לא ככה, שנדע לקבל את מה שיהיה בא באיזושהי, בכאב אצילי, בכאב אצילי שיש בו מרפא. כי כשאנחנו לא מקבלים את הכאב באופן שיש בו מרפא, אלא מתוך אותה התנגדות, כמו השוקולד, אנחנו זורעים את הזרע לכאב הבא.
עד כאן השיח הזה. תודה רבה, דוקטור נעמה אושרי.
תודה, דליק. תודה.
נתראות.
תודה לדרור רדה ולמוזיקה הנפלאה שלנו.
ולאון היקיר, העורכת שלנו.
רדיו מהות החיים.
מהות החיים.
24 שעות ביממה.